אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסלר.
בוקר טוב לפודקאסט שלי, נשים מדברות, כאן מעיין רוגק וסלר, בעלת הבית לרפואה טבעית בעולם החדש. אז אנחנו בימים ככה של וירוס הקורונה, אנחנו בבידוד בבתים שלנו, אבל נשים בהיריון ממשיכות את ההיריון שלהם בבית, לקראת הלידה שככה קרבה וצפויה להגיע למרות הווירוס, עם הווירוס, ואני שומעת מלא מעט מאזינות ומטופלות שלי הריוניות, היה לי איזשהו חשש ככה לקראת הלידה להגיע לבית החולים בתקופה כזו, חשש מווירוס הקורונה, ואני מבינה שבעצם יש פה כמה דברים שככה מציקים לנשים בהיריון. מצד אחד, הן עסוקות וחושבות על הלידה עצמה ועל התוכנית לידה שהן רוצות שתהיה, על היום שאחרי כמובן עם התינוק בבית, ומצד שני באמת התקופה הזו שהיא קצת מלחיצה, מטרידה וגורמת לנו להסיט את המחשבה מהדבר החשוב, מהלידה, לכל מיני מקומות אחרים. אז חשבתי שזה זמן מצוין להעלות את הפרק שהקלטתי על הכנה ללידה, בדגש על שיטת ההיפנוברתינג, שזו שיטה שככה דוגלת בכך שלידה לא חייבת להיות חוויה מפחידה. שלמעשה כאב זה חלק בלתי נפרד מהלידה, אבל כשאנחנו משחררות את הפחד הזה שמחזיק את הגוף שלנו מתוח וסגור, אנחנו יכולות לחוות לידה עדינה ובטוחה, ללא נזקים, ממש משהו שהוא חלק מהטבע. אנחנו הולכים לדבר על איך אפשר להרגיע את החרדה הזו, את הסטרס הזה שבעצם גורם לגוף שלנו לא לשחרר, ואיך בעצם כן לעבוד עם תרגילי ההיפנוברתינג על חשיבה חיובית, הרפאיה, דמיון מודרך, נשימות, כדי שיהיה לנו הריון טוב, לידה חיובית, וכמובן חוויה מעצימה שלכל אישה מגיע לחוות אותה. אז בשביל לדבר על השיטה הזו ובכלל על הכנה ללידה, הזמנתי את תימור נמדר ביטון, שהיא דולה ו... מדריכת קורסים להכנה ללידה, והיא בעצם תסביר לנו על כל מה שאישה צריכה לדעת בזמן ההיריון ולקראת הלידה. אז כל ההיריוניות, תקשיבו טוב, היא יודעת מה היא אומרת, זה נורא חשוב, ולכל מי שמכירה מישהי בהיריון אז שתפו, ואני מקווה שנוכל לעזור לכמה נשים שכרגע לא יכולות לגשת לקורסים פיזיים, לעשות את זה באונליין. פתרון נוסף שיש לכם עכשיו גם לזום, אז הנה גם פודקאסט הכנה ללידה. אז שלום תימור.
שלום.
מה העניינים?
טוב, סוף סוף.
כן, סוף סוף, וגם פרק שחיכיתי לו, אז בכלל. אז אני שמחה שאת כאן.
גם אני.
ותודה שבאת לדבר על נושא כל כך חשוב, כי את יודעת, אנחנו מדברים הרבה על ההורות ועל הילדים, ובפודקאסטים כאן כבר על מה קורה אחרי שהתינוק נולד, אבל יש חלק נורא חשוב מהחיים שלנו כאימהות ושל העובר שלנו והבריאות של העובר ושלנו, וזה הלידה עצמה.
הלידה.
הלידה, הדבר הזה שקורה. אז אנחנו נדבר על זה היום, אבל קודם כל ספרי קצת על עצמך, איך הגעת בכלל לתחום הזה?
וואו, זה עבר תהליך משמעותי. אז קודם כל אני אמא של מיכאלה ונשואה לג'וש. היום אני דולה במדריכת הכנה ללידה, אבל הגעתי לזה עוד לפני קצת יותר מ-10 שנים, דווקא מעולם הכושר, שאימנתי נשים בהיריון ואחרי לידה, ונחשפתי לכל העולם הזה. בעצם הייתי פוגשת את הנשים במהלך ההיריון, עברו כמה חודשים והן היו חוזרות אחרי הלידה, ואז הייתי שומעת בשקיקה את כל סיפורי הלידה. ממש, אני זוכרת שהייתי נשארת ומקשיבה לכל סיפור וסיפור, והייתי רואה הבדל ענק בין אנשים. הייתי רואה את אלה שחוו חוויה מאוד מעצימה ושמחה וחיובית, ואלה שבדיוק הפוך. ומאוד סקרן אותי, מה הוביל כל לידה למקום שהיא הייתה בה.
כן.
מה גרם לאחת לצאת בצורה כזו מהלידה ואחת בצורה אחרת, וזה הוביל אותי ממש ללמוד ולהעמיק בתחום הזה. והנה, והמסקנות הן פה, היום. ותקבלו הכל.
זהו, קודם כל אני תכף שואל אותך מיליון שאלות, אבל את יודעת, זה מדהים, כי עם השנים באמת, קרה פה משהו מוזר. כי פעם הרי נשים ילדו ללא אפידורל, לידה טבעית כביכול, זה הייתה ברירת המחדל.
נכון.
ואז דווקא מודרני, החיים המודרניים נכנסו, עם הפידורל ועם כל מיני שיטות, את יודעת, לזירוז וכולי. Mm-hmm. ועכשיו יש איזו חזרה קצת אחורה, נכון? נכון. יותר ויותר נשים רוצות או מבינות שאולי זה דבר יותר נכון, ללדת טבעי.
נכון.
מה לדעתך קרה בכל השנים האלה?
אז קרה, אני קוראת לזה האבולוציה של הלידה. Mm-hmm. שבי לפני המון המון שנים, סבתא רבא שלי, לדוגמה, ילדה 13 לידות בבית.
וואו.
אז אני זוכרת שהייתי שומעת את הסיפורים, גם מהדודים, מהדודות, אז משהו שם היה מאוד שבטי. הם הכירו את הלידה, זה לא היה נראה משהו זר. הם הכירו את הריח של הלידה, את הקולות של הלידה, הם הכירו את המילדות לפני כן, שיש לזה השפעה מאוד מאוד... משמעותית על, על הלידה עצמה, ולאט לאט עם הקדמה, אז כן. בעצם הלכו לבתי חולים, מהרבה סיבות, יש כל מיני סיבות שבגללם התחלנו לעבור לבתי חולים, ושם זה קצת השתנה. כי תחשבי מה קורה לאותה אישה שיוצאת מהמקום הבטוח שלה, מהסביבה הרגועה שלה, ויוצאת לסביבה אחרת שהיא כן. שונה. והיום לאט לאט קצת מנסים לחזור אחורה למקום הזה. כמו שאני קוראת לזה, כמו שהרחם, מערכת העיכול שלנו מגיבה לביטחון ופחד, אז גם הרחם שלנו מגיבה לביטחון ופחד. כמו שיהיה לנו קשה יותר להתרוקן מחוץ לבית, או שמכירה את זה משלשלים מפחד, אז זה אותו דבר, גם הרחם שלנו, היא מגיבה לזה, זה בעצם גם קשור לנושא ההורמונלי, שאנחנו עוד נרחיב ונדבר עליו. אבל משהו שם השתנה עם השנים בלידה, והיום אנחנו מגיעות בעצם ללדת במקום שהוא יותר זר לנו, ואנחנו צריכות לקבל את הכלים כדי לדעת איך להתמודד בדבר הזה.
איך ליצור לעצמנו את הסביבה
הזו שם. איך ליצור את הסביבה, אני כבר אגיד אוקסיטוצינית, אנחנו נדבר עוד על אוקסיטוצין.
זה עוד יעלה
כאן. הדבר של הלידה. אבל בעצם חשוב לי להגיד שהיום נשים... הם בעצם, החשיפה שלהם ללידה היא חשיפה מאוד מסוימת. היא חשיפה מסרטים, היא חשיפה מסיפורים בפייסבוק, מחברות, מ-emergency room כזה. בעצם הלידה קיבלה איזושהי תמונה מאוד מאוד מלחיצה, מאוד מדאיגה. ביחס למה שהם היו פעם רואים, פעם הם לא היו רואים בייבי בום ועוד סרטים מלחיצים.
כן, עם שיר ברקע וזה.
כן, לגמרי. והיום הכל נראה כזה מאוד דרמטי ומלחיץ, אז ככה נשים בעצם מגיעות ללידה שלהם, שזה מה שהן יודעות.
יפה, זה נקודה מאוד חשובה שאת אומרת, את יודעת, היה לי כאן פודקאסט עם נירית אוליבקוביץ', היא יועצת הנקה, אז היא אמרה, אנחנו כבר לא חיים בשבט, אני מצטטת אותה, כן. נשים כבר לא זוכות לראות נשים מניקות.
ממש
זה
כן.
ממש מתחבר למה שאת אומרת, מאוד. כי היא אומרת, את יודעת, אנחנו כבר, הנקות היום הן סטריליות, נגיד, את יודעת, את שמה את
הסינר,
וזה, את כבר לא רואה, אז לפעמים יש תקלות שלצורך העניין אולי פעם לא היו, כי פשוט ראית את זה כל הזמן, אז ידעת פחות או יותר איך לעשות את זה. אז גם כאן, כן. בלידה, את יודעת, זה מראה לידה, זאת אומרת, אני לא ראיתי אף פעם לידה.
בדיוק.
אין סיכוי שאני כנראה לידה, וככה גם רוב אנשים, לא חוו את זה מהצד הזה, זה איזשהו משהו כזה אמורפי, שאת, את יודעת, כל הלידה שומעת עליו, וגם את יודעת, אנחנו חיים במדינת ישראל, אז את שומעת עליו המון מכל אחד ברחוב.
מכל אחד שאוהב לנדב מידע.
בדיוק, את הולכת כזה עם הבטן בחוץ ברחוב, אז כבר הקופאית אומרת לך, והאי, וזאת היא השיננית, וכל אחד מספרת לך, וזו אומרת לך, תשמעי, רק במאי, רק בתל השומר, תלדי ככה, תלדי ככה, תעמדי, תשבי, ויש בלבול. ולכן yeah. אגב הבאתי גם אותך, כי אני חושבת שצריך לעשות קצת סדר. קודם כל, כי יש דברים שחשוב שנבין ונדע פיזיולוגים שקורים לנו בגוף, וגם שנדע שיש כל מיני מצבי הריון. הריון זה לא משהו, זאת אומרת, לידה היא לא, את יודעת, נכונה לכולנו באותו האופן.
נכון.
כל אחת מאיתנו עם מבנה גוף משלה, עם עובר שנמצא אולי בצורה אחת או אחרת. ובואי באמת נתחיל, אז תיאת מה, אז אולי כבר התחלת ככה לדבר באמת על מה שהיה פעם, אז למה באמת היום צריך בכלל הכנה ללידה? אם לצורך העניין זה משהו כל כך, את יודעת,
טבעי
וקדום, אני אמורה לדעת לעשות את זה, את יודעת,
כן.
באופן הכי טבעי שיש.
אז אני חייבת לשתף. לפני הלידה שלי, אמרתי לאמא שלי, שאני מאוד רוצה לידה טבעית. ואז הדבר שהכי הדאיג אותה, זה איך אני לא אקבל אפידורל. אז אמרתי לה, אמא, את ילדת 6 לידות בלי אפידורל, טבעיות. אז למה שאני לא אצליח? אז היא אמרה לי, בשיא התמימות, היום זה אחרת. ואני זוכרת שזה עשה לי תפנית, אמרתי, מה היום אחרת? הגוף שלנו אחר, הלידות כואבות יותר, מה היום אחרת? בעצם הגוף שלנו עובד אותו דבר. מה שאחרת, זה הסביבה, זה שאנחנו לא מכירות, כמו שציינת מקודם, כן. שזה כבר לא שבטי כמו, נכון. כמו שהיה. ואז המטרה שלנו היא ליצור את הסביבה שמתאימה ללידה. אז הם לא את סביבת חירום, אלא סביבה אוקסיטוצינית וטבעית.
אוקיי.
אז השאלה?
אז השאלה היא ככה. אני, לצורך העניין, אני אישה בהיריון עכשיו.
כן.
בוא נגיד, קודם כל, מאיזה חודש בכלל אני צריכה להתחיל לחשוב על הלידה עצמה, ולמה בעצם אני צריכה שמישהו יסביר לי ויכוון אותי, למה אני לא יכולה פשוט לבוא לצורך העניין, וללדת. תיאת, הגעתי לבית ילדות, הנה יש לי צירים, אני רוצה ללדת.
אוקיי. אז קודם כל, מבחינת המתי? זה שאלה שאני מקבלת כל הזמן. ואין תשובה אחת משמעית. אני חושבת שברגע שאישה מתחילה לחשוב על הלידה, אחת זה יהיה בבדיקה החיובית, ואחת יהיה בחודש מיני. ברגע שמתחילה לחשוב על הלידה, בעיניי זה הזמן הנכון בשבילה. אני כן רואה יתרון להתכוננות ככה מוקדמת, כי זה תהליך, זה לא משהו שקורה פתאום. זה לא איזה חומר למבחן שאנחנו לומדים ומוציאים אותו. החוץ הזה זה איזשהו תהליך. לא סתם תהליך, כי תחשבי שמהיום שאנחנו מבינות שאנחנו צריכות ללדת, אז כבר שומעות מהסביבה הלידה בצורה יחסית שלילית. ואנחנו איפשהו גם בתת מודע צוברות המון סיפורים מפחידים ושליליים, וכל מה שאמרנו שאנחנו כל החיים ככה נכנס פנימה. אז זה תהליך כדי ליצור, להוציא את זה החוצה ולהכניס במקום זה תכנים חיוביים. אני רוצה להוציא את השלילי ולהכניס חיובי כדי להגיע ללידה בצורה.
זה באמת נכון, אנחנו כאילו זוכרות יותר את הסיפורים הנוראים שסיפור לנו מאשר את זאת שאמרה, כן, הייתה לי ילדה טובה, הלדתי טבעי סך הכל טוב.
לגמרי.
זה כזה בסדר, אבל מה עם האיש שלקחו אותה לקיסרי חירום וצפרים?
וגם לא חוסכים איתנו בחיים סיפורים.
נכון.
תמיד אנחנו מספרים
לנו הכל. על הכל. עכשיו, אוקיי, אז זאת אומרת, אין בעיה, אני יכולה להתחיל מתי שאני רוצה, מתי שאני מרגישה שזה נכון לי. אבל אני באמת חייבת את זה? נגיד אם אני מגיעה לחדר לידה ולא עשיתי קורס הכנה ללידה, לא התכוננתי.
קודם כל, ידע שווה ביטחון.
כן.
בכל דבר. תחשיבי שאנחנו הולכות אפילו למבחן, או כל דבר שבוחנים אותנו, ברגע שאני מגיעה ואני לא יודעת, אז גם הגוף שלי מגיב בהתאם. אני יכולה לרעוד, לקפוא, התחושות פחד,
נכון.
יש להם ביטוי פיזי. אותו דבר בלידה, שאני באה ללא ידע, אז אני הרבה יותר, אני מפחדת, ויהיה לזה גם ביטוי פיזי, של כיפאון, פחד, וזה מה שאנחנו לא רוצות בלידה, כי אנחנו, אין לנו ספק שזה משפיע על הלידה עצמה.
נכון.
יותר מזה, מילד אנגלי, הוציא ספר שנקרא לידה ללא פחד. והוא הציג עד כמה הפחד שלנו משפיע על הכאב. אז אז ברגע שאנחנו יודעות יותר, אז אנחנו בטוחות יותר.
מעצם הפחד הזה, חוסר ידיעה, אני עלולה לצורך העניין
כאובה יותר.
להיות כאובה יותר.
לחוצה, גוף. לחוצה יותר. יש לזה ביטוי ממש פיזי.
זה אפילו משפיע ממש על מהלך הלידה, על הזמן, על הקצב, על
חד משמעית.
אוקיי, מדהים. אז
אפשר לקשר את
סיבה
הכי טובה להתכונן. יותר מזה, זה לא אירוע רפואי, זה אירוע טבעי. לידה היא תהליך שהוא צריך להתקיים באופן טבעי, ואנחנו איפה שצריכים לסגת לאחור, לתת לדבר הזה לקרות, ולא ללכת על פי פרוטוקולים ונהלים ולחץ מסביב. אפשר לקשר את זה קצת לאיך יונקים יולדים?
כן.
אפשר? נדבר על זה?
בטח, בטח.
אז בעצם, תחשבי, אנחנו יונקות. ועל ההבדל בין איך אנחנו יולדות, לאיך יונקים אחרים יולדים. החתולה שלי, שהיא הייתה בסוף ההיריון שלה, היא התחילה לצאת החוצה, לחפש מקום להמליט בו, להסתובב סביב המקום הזה, חזרה הביתה, ושוב יצאה. ככה כל ההיריון יצרה לעצמה את הסביבה הבטוחה בשבילה. ומתי היא יצאה? ללדת, כשהיה שקט וחושך באמצע הלילה, בלי שום הפרעה מסביב. אם פתאום מישהו היה מפריע, או היו איזושהי עזקה, או איזשהו רעש, הלידה יכלה לייצר.
כן.
ושאנחנו, בני האדם, מסתכלים על הלידה של בעלי חיים מהצד, האינסטינקט שלנו הוא לא להפריע להם. נכון. פשוט להיות מהצד ולתת לפלא הזה פשוט לקרות. Mm-hmm. ואנחנו אותו דבר בלידה שלנו. אנחנו רוצות כמו החתולה לחפור איזשהו בור, להיות בקרקע, כן. אישה שלא נוגעים בה בלידה, או לא אומרים לה לעלות למיטה לרדת, mm-hmm. היא תהיה על הרצפה. משהו באינסטינקט שלנו נכון, הוא חייתי.
רוצה לרדת
רוצים
למטה.
להרגיש את הקרקע, כן. להיות למטה. וזה מה שקורה אצל בעלי חיים באופן טבעי, mm-hmm. ואצלנו גם, אם היו פשוט מאפשרים לנו ללדת לבד, בלי שום עזרה, היינו עושות את זה הכי טוב, כי הגוף פשוט יודע לעשות את זה, וההקשבה הזאת לגוף mm-hmm. היא, היא מאוד חשובה.
זה מעניין, כי את יודעת, בעצם אם נגיד אני בבית, והתחילו לי צעירים, mm-hmm. בבית מן הסתם זה הסביבה הבטוחה שלי,
בדיוק.
ואולי גם חשוך ונעים לי, ואז אני יוצאת לאוטו, ואז מהאוטו אני מגיעה לכניסה mm-hmm. לילדות, ואני צריכה לעמוד ולהירשם. ואז משם לוקחים אותי לחדר, ואז מישהי חדשה מגיעה, ואולי מישהי גם מתחלפת, ויש אורות, ויש רעש, וצעקות של מישהי בחדר ליד, שזה די מקווץ.
מאוד מקווץ.
ואיך אני שומרת בכלל על עצמי בסביבה בטוחה במעברים האלה?
אז זה גם ההיפנו, שנותן המון כלים לעשות את זה, אבל הצגת פה נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, ואני חושבת שזה גם מה שמשפיע על הלידה היום. היציאה הזאת מהמקום הבטוח, ובטוח המאזינות שלנו שמעו, על לידה שהתקדמה בבית, מגיעים לבית חולים, הלידה נעצרה.
נכון.
יש איזה משהו. עכשיו, זה משוייך גם לכל הנושא ההורמונלי. זאת אומרת, יש לנו קוקטייל הורמונלי שמשפיע על הלידה. אני אגע בזה ממש בקטנה כדי לעשות סדר, כי אני חושבת שזה הרקע לכל הלידה, ואחר כך, ברגע שאנחנו יודעים לנהל את זה, אז הלידה פשוט מתקדמת באופן הרבה יותר טוב.
אוקיי, אני מקשיבה.
אז יש לנו שלושה הורמונים העיקריים, זה אוקסיטוצין, הורמון אהבה, שהוא גם נקרא הורמון הביישן. הוא מופרש במצב שאנחנו באינטימיות, מרגישות בטוחות, בחושך, בשקט, ריחות, שהם מתקשרים לנו למשהו חיובי. אנחנו גם יודעים שריח הוא זיכרון מאוד חזק.
נכון.
תחשבי מה קורה שאנחנו מריחים ריח של בית חולים.
נכון.
הרי אגף היולדות זה האגף היחיד החיובי. בבית חולים.
נכון.
אבל הריח, המראות, הכל הוא בעצם אותו
זה
דבר.
זה קונוטציה שלילית.
קונוטציה כן. לגמרי שלילית. Mm-hmm. אז הגוף שלנו, כמו שאמרתי קודם, אז יש תגובה פיזית לתחושות שלי, למחשבות שלי. אז זה האוקסיטוצין, שהוא הביישן. Mm-hmm. יחד איתו מופרש אנדורפינים, שהם משככי כאב.
כן.
ויש לנו את האדרנלין, שהוא מופרש במצבי פחד ולחץ. Mm-hmm. היופי, או לא יופי, שהאוקסיטוצין והאדרנלין הם אין מתחרים. Mm-hmm. ברגע שהאדרנלין עולה בגוף, אז האוקסיטוצין פחות מופרש. הם לא יכולים להיות מופרשים בו זמנית.
אוקיי.
Okay. זה מה שמסביר, זה שאנחנו חוות איזשהו לחץ ופחד, אז האוקסיטוצין שלנו יורד, שהוא אחראי mm-hmm. על הקיבוץ של הרחם, על הלידה, על קידום הלידה.
כן.
ואנחנו רוצות לידה אוקסיטוצינית. לאורך וואו. כל הלידה אוקסיטוצין. אז ברגע שאנחנו מבינים את זה, והמלווה שלנו בלידה גם מבין את זה, אז הוא יוצר לנו את הסביבה האוקסיטוצינית. Mm-hmm. אם זה שקט או חושך, אני תמיד אומרת לנשים לבוא עם כיסוי עיניים, אוזניות, איזשהו להתנתק. בגד כזה גדול, להיות, כן, פשוט להתנתק, mm-hmm. וההיפנו, היפנו ברת'ינג, כן, פשוט אנחנו השיטה. נדבר, כן, mm-hmm. שזו השיטה שאנחנו נדבר עליה, אבל מעכשיו אני אגיד היפנו, כי זה יותר קצר כן. ופשוט. אז היא נותנת לנו המון המון כלים להתמודד עם הדבר הזה,
okay.
וליצור איזשהו ניתוק. כדי ללדת, אני צריכה התכנסות וריכוז mm-hmm. וסביבה בטוחה ותומכת, כדי שהלידה תתקדם.
וואי, זה נשמע מדהים, זה אפילו לוקח אותי לחוויית לידה האישית שלי, שכאילו הייתי בבית בסביבה אוקסיטוצינית, כמו שאת אומרת, והיה כאב, אבל הוא כאילו היה ברמה, בוא נגיד, איכשהו נסבלת, mm-hmm. אבל כשהוא הגיע לרמה קצת יותר גבוהה, אז אני חושבת שמה שקרה, לפי מה שאת מתארת, פתאום הפחד קצת תפס מקום, של מה הולך לקרות, זה הולך להיות עוד יותר כואב ועוד יותר כואב, ומהרגע שהגענו לבית יולדות, אז הייתה לי כאילו דווקא מילדת אחת מקסימה בהתחלה, שאני חושבת שממה שאת מספרת, היא יצרה לי בחזרה את התחושה האוקסיטוצינית, כי פתאום היא הכניסה אותי למים, והיא נגעה בי בצורה נורא נעימה, ודיברה עליי בשקט, והיה כזה, את יודעת, חדר מומעם.
ונתנה לך ביטחון.
נתנה לי ביטחון, היא גם אמרה לי, מדהים, את עושה את זה מדהים, את יודעת, עכשיו זה נשמע הזה. כאילו, את יודעת, כמו שאנחנו אומרים לילדים שלנו, וואו, כל הכבוד, אבל באמת היא היא נתנה לי תחושה, היא אמרה אפילו, את יודעת, את יכולה ללדת טבעי. היא אמרה לי איזה משפט כזה, זה נתן לי כאילו, אני יכולה לעשות את זה. ואז שהם התחלפו, כי הייתה צריכה ללכת הביתה, אז הגיעה מילדת אחרת, שהמשפט הראשוני שלה היה, כשהיא עשתה לי בדיקה, זה תקשיבי, זה לא מתקדם.
שיו.
וגם אמרה לי את זה בקטע, את יודעת, כאילו, לא, לא, חמודונת, וזה, תקשיבי, זה לא מתקדם.
וואו.
אני חושבת שמהרגע שהיא אמרה לי את זה, הרגשתי משהו אחר לגמרי בגוף. אחר לגמרי, כאילו הכאב היה בלתי נסבל עבורי, ומאותו רגע אני הרגשתי שאין לי יכולת להתמודד עם זה. מבינה?
זה נשמע, זה מאוד הגיוני, וזה קורה היום הרבה. גם למילים שלנו יש המון כוח, בחיים בכלל, אבל היום אנחנו מדברות על לידה, אז כמה כל מילה היא קריטית במהלך הלידה, אם מעודדים ותומכים, לעומת, אפילו המזנות יכולות לעשות איזשהו תרגיל, שעכשיו אני אשאל, מה נעים לך בגוף? כמה נעים לך? לעומת, אם אני אשאל אותם, איפה כואב לך? או מה לא נוח לך בגוף.
כן.
אז כל מילה היא בעצם מסיתה אותנו למקום אחר. אם אני אגיד, המוניטור לא משהו, או משהו בעובר של, העובר במצג לא נכון, או הפתיחה שלה, או כל דבר שיגידו לנו שהוא שלילי, אז הוא ישר מקווץ אותנו ויכול מאוד להעלות את האדרנלין. האוקסיטוצין כבר שוקע לו, וזה ממש משפיע על ה...
זה גם אגב משהו שקרה, כי ברגע שהיא נכנסה, היא אמרה, זה לא מתקדם, יש האטות בקצב הלב, ואני חושבת שמרגע שהיא אמרה האטות בקצב הלב, כל הראש שלי בכלל הסתכל למוניטור, ומין, את יודעת, כזה רגע, יצאתי מהזון לגמרי.
מהזון, מהבועה שלך.
שום אוקסיטוצין.
שום אוקסיטוצין.
לא, היה הרבה פחד, הרבה אדרנלין, אני חושבת, תחושה יותר של חרדה כזו, של כמו שיש בהתקף חרדה, של ה-fight or flight כזה, של כאילו משהו מפחיד נורא קורה לי עכשיו, ואז באמת אני בתחושה שלי, כן? כאב לי כאילו ברמות...
יכול מאוד להיות, כי אם אתם זוכרים, דיברנו על האנדרופינים.
כן.
האנדרופינים זה המשכך כאב הכי חזק שיש, הוא הולך יחד עם האוקסיטוצין. אז ברגע שאין לנו אוקסיטוצין, אז אין לנו משכך כאב, ואז הרבה יותר כואב לנו. אנחנו רוצות לנצל את הסמים המדהימים האלה שהגוף שלנו מייצר, כי כמו שאמרנו, לידה היא תהליך טבעי, ופשוט ניתן לה לקרות, ולא נפריע לה, הגוף יעשה את זה.
כן.
באופן הכי טוב.
אבל יש מקרים שלא, נכון? זאת אומרת, יש מקרים...
יש מקרי חירום, אבל זה אחוז מאוד מאוד קטן.
אוקיי. ואז בעצם אם אנחנו בתוך בית החולים, אז גם אנחנו מכסים את זה.
מכסים ואפשר להיעזר במה שהרפואה המדהימה שלנו, חשוב לציין, שיש לנו רפואה נהדרת.
נכון.
שהיא מצילת חיים, אבל השאלה, תמיד אני אומרת את זה, אם זה מקרה של הצלת חיים, אוקיי? או לקדם לידה או לזרז לידה.
כן. כי תראי, כולנו יודעות שבית חולים זה מקום עמוס, ויש מספר מוגבל של חדרים, עם מספר גדול של נשים שמגיעות, אין תור דרך אגב, כל אחת מגיעה מתי שהיא רוצה, ולפעמים יש צורך בקידום לידה, גם כי, את יודעת,
לפנות חדרים?
צריך מקום, זה קורה, אני מניחה.
כן, וזה נושא שהוא...
טעון.
טעון, כן, והוא מאוד כואב לי.
אני גם חושבת שאגב, הצוות לא אשם בזה בכלל.
ממש לא.
זה קשור כבר למערכת הבריאות. זה כבר עניין גדול יותר.
יש יחסית מעט צוות על הרבה יולדות, זה יוצר נעלים.
והן עובדות מאוד קשה, עבודה מאוד מאוד קשה.
מאוד.
אוקיי, אז אם אנחנו ככה חוזרות לרגעים האלה שהאוקסיטוצין שם, אני בבית, יש לי צירים, כן כואב לי לצורך העניין, כי בכל זאת זה כואב, למרות שהאוקסיטוצין קיים, מה אני יכולה לעשות, או מה חשוב שאני אדע, כדי לשמור על עצמי בסביבה הזו, או להחזיר את עצמי נניח, בהנחה שיצאתי לבית החולים, ושם קצת התערערתי ואני רוצה לחזור, מה השיטה בעצם מלמדת אותנו לעשות?
אוקיי, אז אני רוצה קצת, אני אדבר על ההיפנובאת'ינג, ועל הטכניקות שאנחנו יכולים להיעזר בהן, שזה טכניקות מדהימות. אז קודם כל זו שיטה שפותחה על ידי מיילדת בריטית, בשם קטרין גריפס, ובארץ זה נקרא לידה רכה.
אוקיי.
זה הגרסה הישראלית. בשיטה אנחנו, המטרה היא להקנות ביטחון ולשחרר מפחדים. ובעיניי אחד הדברים החשובים אמרנו זה שידע שווה ביטחון וזה מה שמביא אותנו רגועות יותר. בשיטה אנחנו נעזרות בטכניקות של נשימה, של דמיון מודרך, של הרפיה, והדברים האלו הם כלים יישומיים גם בבית וגם בלידה עצמה. אנחנו רואות שהלידות, שהיולדות איבנו, הן פשוט רגועות יותר, כי הן מצליחות להשתמש בכלים האלה, כל אחת ומה שעובד עליה. אבל הן מצליחות להשתמש בזה, ולהתנתק מהסביבה, ופשוט לתת ללידה להתקדם. עכשיו, דמיון מודרך, כל אחת ומה שעובד עליו, אבל גם ספורטאי, לפני תחרות, אז הוא מדמיין איך הוא רוצה שהתחרות תיראה, איך את הקהל מריעה, הוא כבר יוצר לעצמו את הסביבה הזאת בראש, הוא מדמיין את זה. אז גם יולדת צריכה לדמיין את הלידה שהיא רוצה שתקרה. איך היא מדמיינת שזה ילך? לדמיין את העובר, לדמיין את הסביבה שהיא רוצה. יצא לי לקרוא מי שכתבה, כל מה שפחדתי וכל הסיוטים שלי התגשמו בלידה. יראה, דמיינתי וקום וזה קרה, דמיינתי חתכים וזה קרה, היא דמיינה. היא דמיינה והגוף עקב אחרי הדמיון.
כן.
אז אומרת, אל תדמיינו מה שאתם לא רוצות שיקרה, תדמיינו מה שאתם רוצות שיקרה. וזה לא יכול לקרות פתאום בלידה בלי שתרגלנו את זה קודם, בגלל זה ההכנה היא חשובה. והתרגול המקדים הוא חשוב. לתרגל לאורך כל ההיריון, הרפיות, דמיון מודרך, לפי מה שאנחנו רוצות גם שיקרה. ואני אומרת, המוח שלי, יש לי מוח, והגוף שלי עוקב אחרי המחשבות שלי.
כן.
יש לי מחשבות, הגוף עוקב אחריהם.
אוקיי, אז קודם כל להתחיל לדמיין את הלידה, לדמיין לידה חיובית, ולעשות את זה באמת כמה שיותר מוקדם, כי זה מין דרך חיים כזאת, אתה אפשר לקחת את זה לא רק ללידה.
חד משמעית.
וצריך לתרגל את זה, כי זה ממש, מי שלא עשה את זה מעולם, זה לא בא בטבעיות.
כן. זה ממש לחיים, כמו שאמרתי שספורטאים עושים את זה, אנשים, אומנים, כל מיני שגם צריך לעמוד מול קהל, אז גם אנחנו בלידה, זה מביא אותנו לאותה נקודה, זה עניין של עבודה ותרגול. וזה לא יכול פתאום לקרות בלידה, אם לא תרגלתי נשימות או קולות לפני כן, אז פתאום בלידה זה לא משהו שיצוץ.
עכשיו, אז אוקיי, אז יש את הדמיון המודרך, לצורך העניין, להתחיל לדמיין את הלידה, ותעשי את זה בזמנך חופשי בהיריון, מתי שרק יוצא, ודיברת על נשימות גם.
כן.
עכשיו, נשימות זה משהו שגם אנחנו מתרגלים לפני, נכון?
נכון.
ויש להם חשיבות מאוד גדולה בשמירה ככה על, על ההורמונים גם מאוזנים?
כן, כן. קודם כל, נשימה היא... קראה את זה שאומרים, אתה עצבני, תנשום. תנשום עמוק. לפעמים זה הכי לא מרגיע.
אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסטלר.
אז צריך לתרגל את זה. קודם, יש נשימות בהיפנו, זה נקרא נשימות אפ ונשימות דאון. הנשימות אפ, המטרה שלהם באמת להרגיע, לעלות אוקסיטוצין. את זה שאני נושמת, אז אני ממוקדת יותר. ואם אני נושמת ומוציאה קול, תוך כדי, אז זה עוד יותר מכניס אותי לאיזושהי מדיטציה כזאת. היא כמו שעושים מדיטציות ומשמיעים קולות. כוללו, אז זה מפקס אותי יותר. אז ככה אני גם פחות חשופה לסביבה, כמו שדיברנו מקודם, הקולות מסביב, צעקות, כל מה שקורה מסביבי, אז ככה זה עוזר לי להתנתק מהבחוץ, כי הנשימות האלה מכנסות אותי פנימה. יותר מזה, זה ממשיך להזרים יותר חמצן גם לעובר שלי, והעובר בעצם מרגיש הכל. ברגע שאני רגוע, גם העובר שלי רגוע, ואנחנו רוצים ש... הלידה היא שיתוף פעולה בין העובר לבין האימא. ואנחנו רוצות להישאר כמה שיותר רגועות.
כן, כי לא סתם גם הקבלת את זה למערכת העיכול, הרי גם עובר יוצא כלפי מטה, אוקיי, כמו שלצורך העניין אנחנו מתרקמות בשירותים, וגם בשביל זה אנחנו צריכים מין הרפיה מסוימת, השרירים צריכים להרפות וזה יוצא. עכשיו, ברגע שאני נניח בחדר כרגע, ואני התכווצתי כולי מאיזשהו כאב, אז התינוק אין אפשרות לרדת כרגע למטה, כלפי מטה, כי הוא כנראה תקוע שם עכשיו איתי ביחד עד שאני אשחרר. אז עצם הנשימה הזו זה כבר מרפא גם את השרירים.
זה גם מרפא את השרירים, אבל זה בעיקר מרפא את התודעה.
כן.
זה מרפא שאנחנו משוחררות ורפויות וגם מדמיינות, אז הגוף שלנו פנוי לתת למערכת הלא הישרדותית.
כן.
יש לנו את המערכת ההישרדותית, נכון. הסימפתטית והפרסימפתטית,
נכון.
אז זה נותן לה את האפשרות להתחיל לעבוד.
שזה גם קשור לאדרנלין, כי הרי כמו. אדרנלין עולה למעלה, וכשאנחנו רוצים ככה להוריד אותו, כדי שהאוקסיטוצין יהיה גבוה יותר, אז אנחנו נושמים,
נכון.
ולאט לאט המערכת הפרסימפתטית והסימפתטית שלנו מתחילות להתאזן, נכון. ואנחנו חוזרות למצב הרגוע יותר.
נכון.
אוקיי.
בעצם זו המטרה שלנו.
אוקיי.
גם יש דבר שנקרא רפלקס הפליטה. רפלקס הפליטה זה פשוט, זה נשמע טוב, נכון? זה איזשהו רפלקס שיש לנו בגוף לפלוט את התינוק. כמו שלא הייתי צריכה ללמד את התינוקת שלי איך ללחוץ לקקי, אז גם לא צריך ללמד אותנו איך לפלוט תינוק. הגוף שלנו יודע את זה, זה ידע קדום שנמצא בנו. אז מספיק לסגת לאחור והאישה יכולה לעשות את זה, אבל הרפלקס זה יפעל רק עם האישה אוקסיטוצינית ומרגישה בנוח, במקום okay. בטוח. אז בעצם מה שאנחנו מכירות על לידה, זה איזשהו סוף של הלידה, שאומרים לה, יולדת, יאללה, עכשיו את בשלב הלחיצות, תתחילי ללחוץ, לקחת אוויר ולעצור את האוויר, ללחוץ חזק, נכון. חזק, חזק, חזק. אז זה מה שאנחנו מכירות מכל הסרטים, מהחברות, זה נכון. משהו כבר שגור מאוד מאוד חזק. כי שם רפלקס הפליטה לא עובד. כי, אז מישהו צריך מבחוץ להנחות אותנו. אבל ברגע שהאישה לא מולחשת, היא מחוברת ללידה ומרגישה, זה קורה באופן טבעי.
Okay.
רואים את זה, אנחנו רואות את זה כל הזמן הדולות, לידה טבעית, שהיולדת מחוברת ולא מפריעים לה, אז הרפלקס הזה פשוט קורה, והוא בא לידי ביטוי בקיבוצים מאוד חזקים, וצורך של האישה פשוט ללחוץ לבד, בלי שאף אחד אמר לה איך ללחוץ ומה לעשות. חשוב לי מאוד להגיד את זה, כי כל מה נשים באות, גם לקורסים שלי, ואומרות, את תלמדי אותנו איך ללחוץ? אז אומרת, אני לא צריכה ללמד אתכם איך ללחוץ, אתם יודעות איך ללדת, אתם יודעות איך לפלוט את התינוק, אני מלמדת איך אנחנו יוצרות את הסביבה שתאפשר לכן לעשות את זה.
אוקיי, וזה את מדברת בלי הפידורל.
נכון.
אוקיי, כי אם הפידורל זה כבר מצב אחר, ואנחנו גם כבר שוכבות על הגב, וכבר, אגב, באמת, השכיבה הזאת על הגב הרי היא כאילו מנוגדת במרכאות
לטבע,
שדיברנו מקודם על הקריאה הזו כלפי מטה, על
המנחים בכלל בלידה.
אז זהו, אז האם עדיין כשאני שכובה ככה עם הפידורל מולחשת, יש לי מה לעשות במקום הזה?
יש מאוד מה לעשות, כי עדיין הגוף מגיב לביטחון ופחד. הרבה פעמים דווקא הפידורל עושה עבודה טובה, כי הוא מרפא את האישה. ומרגיע אותה.
נכון.
יש נשים שמאוד מפוחדות, ואז שהן מקבלות הפידורל, אז משהו שם נרגע ונפתח.
ואפילו קצת מקדם לידה.
ומקדם, לגמרי, רואים את זה. אז יש מה לעשות, אבל נשים שמתרגלות את כל הטכניקות ועושות את הקורס ולומדות את הדברים האלו, הן כמעט ולא מגיעות לצורך באפידורל.
מדהים.
כי יש להם כל כך הרבה כלים, הנשימה והקולות והתנועה והדמיון, שזה כלים ששווים זהב, והן לא מרגישות בכלל את הצורך בהלחוש.
כן. את יודעת, זה לוקח אותי, אבל משהו שאחת המטופלות אמרה לי, היא אמרה לי, אבל תדעת, אנחנו יולדים היום בבתי חולים, כי תשמעי, נשים מתו, וזה, מכל מיני סיבוכים בלידות, ולחשוב שהלידה הקדומה של פעם היא הייתה טובה, זה לא נכון, היו הרבה דברים לא טובים וסיבוכים. כאילו, מה את חושבת על זה? זה מעניין.
אני חושבת שהיום אנחנו נמצאים במקום מדהים, כי יש לנו גם רפואה נהדרת, וגם ידע קדום.
כן.
אז בואו נשלב את שניהם,
וניצור... נהיה בבית חולים, וניצור
כן,
את ה...
כן, אפשר גם בבית, כי יש כן, היום נכון. המון המון לידות בית נהדרות, ומילדות מוסמכות ללידות בית, זה עולם שלם, ואני ממליצה שמי שבעניין, אז שתעמיק, ואפשר גם לפנות אליי בנושא הזה. וכל הדברים שמדברים על הסיכונים והסכנות בלידה, יש לזה איזשהם סימנים מקדימים.
אוקיי.
Okay. אז גם יולדת בבית, ברגע שיש סימן מקדים ו...
סימנים מקדימים כאילו...
לסכנות.
זאת אומרת, אנחנו כבר מתחילים לזהות משהו בלידה שלא מתפתח.
מתחילים לזהות צוות מיומן, okay. יודע לזהות את זה. חשוב לציין שהיחס טיפול היום בבית חולים זה מיילדת אחת על כמה יולדות.
נכון.
ובלידה בית או הלידות שהיו פעם זה מיילדת, אם לא שתיים, על יולדת אחת. תביני את ההבדל ביחס, יחס טיפול.
כן.
וזה מאוד משפיע על הלידה שלנו.
אוקיי. אז נניח שאני...
זרקנו מקודם רגע על המנחים ועל השינוי.
נכון, נכון, נכון.
איך פעם ואיך פתאום היום אנחנו שוכבות על הגב. כן. אז זה גם מאוד משפיע על הלידה. פעם אישה פשוט הייתה מתנועת לפי הצורך שלה ועל פי התחושות שלה. Mm-hmm. הייתה זזה לפי איך שהיא רוצה, יורדת לרצפה, עולה. היום בבתי החולים אי אפשר ללדת על הרצפה מטעמי בטיחות.
כן.
ונעלים, שהרבה פעמים נעלים, חשוב לציין שהם נכתבו בדם ואנחנו mm-hmm. לא סתם הם כתובים. אבל כמה זה מנוגד. כן. כמה, כמו לעשות צרכים בשכיבה על הגב.
נכון.
לעשות קאקי בשכיבה על הגב, אני אצטרך לשכב הרבה זמן וללחוץ חזק, mm-hmm. ואפילו לפגוע ברצפת האגן שלי, כי הלחיצות הממושכות האלה, אנחנו כבר יודעים כמה משמעות יש להם.
נכון.
אז ברגע שאני קשובה לגוף שלי, אז אני זזה בהתאם למה שהלידה שלי דורשת, ובדרך כלל אישה לא, באופן אינסטינקטיבי, לא תשכב על הגב.
נכון.
אין שום חיה בטבע ששוכבת על הגב.
אני אפילו לא הצלחתי, גם אם רציתי. כאילו, את יודעת.
זה כאב לך יותר.
מאוד, מאוד, זה ממש כאב, כי זה כאילו בדיוק כמו שאת אומרת, זה לא נכון, זה מרגיש לא, מרגיש שאת צריכה ההפך, כזה לי. הרגיש שאני כאילו צריכה להתכופף קדימה דווקא, ולהיות יותר עם הראש כזה באדמה, כמו שאמרת, ולשכב אחורה זה כאילו היה בלתי אפשרי.
זה מנוגד לאינסטינקט.
אז לצורך העניין, אם אני גם מתרגלת את הדמיון המודרך, את הנשימות, תנועתיות כזו עם האגן, ואני אפילו במצב של סוג של קריאה, אני כבר ממש מייצרת לי תנאים, מאוד טובים ללידה כמה שיותר טבעי.
זה נותן לנו את התנאים, כי בעצם גם זה כוח הכובד.
כוח הכבידה כלפי מטה.
התינוק פשוט רוצה להתברג ולרדת כלפי מטה, וזה יכול להיות יותר נכון לו. וגם בעצם זה שאני לא אשכב וילחץ, אז זה גם כבר הרבה יותר נכון ובריא. ועצם זה שאני לוחצת בהתאם למה שהגוף שלי מעוטט לי, אז זה יהיה הרבה יותר נכון, וגם יפעיל פחות לחץ על התינוק. ואנחנו רוצים שהלידה הזאת תהיה בריאה עבורי ועבור התינוק.
נכון, כי אני יכולה להגיד לפחות מהצד שמטפל גם בנשים, אבל גם בילדים, mm-hmm. של לידות יש השפעה לטווח ארוך, אפשר להגיד, על גם על הילדים, על הבריאות שלהם, לידה שהייתה לידה טראומטית, לידה שהייתה לידת בזק, לידה שהייתה לידת mm-hmm. וקום, הכל בסדר, כן, אם זה מה שצריך, זה מה שעושים, אבל יש לזה איזה שהם השפעות, גם על העובר עצמו, כי גם הוא עובר פה לידה, זאת אומרת, אני יולדת אותו, אבל הוא עובר פה משהו רציני, תחשבו כמה עבודה, יש שם עובר שנמצא בתוך הספינות שלנו, ויורד כלפי מטה, וזה לא כל כך נוח וקל שם, והוא צריך להתברג וככה, את יודעת, בתנוחה הנכונה, בזמן הנכון, יש פה משוואה של הרבה דברים.
נכון, עם זאת, שנותנים לעובר את התנאים שלו, הוא עושה את זה בצורה מדהימה. רוב העוברים יוצאים באותו אופן, עושים את הרבע סיבוב הזה לקראת הסוף, הם יודעים...
יוצאים על הצד כזה?
כן, הם יודעים את העבודה באופן מדהים. פשוט יודעים לעשות את זה. אנחנו רק צריכות לתת רגע כבוד לתהליך, ולאפשר להם לעשות את זה. לזוז לפי מה שהם מעוטטים או הגוף מעוטט, לנשום, לעשות את העבודה הזאת באופן משותף.
אוקיי, מה עוד מהשיטה הזו חשוב שנדע, ובכלל מכל הרעיון הזה של הכנה ללידה, כשאני ככה בדרך ללידה, מה חשוב שאני אעשה, שאני אדע?
חשוב בעיקר לדעתי, ליצור, לשים אור על לידה.
כן.
לרכוש כמה שיותר ידע להבין את התהליך לעומק, מהפן האנטומי-פיזיולוגי של מה קורה לתהליך הלידה, איך לזהות את הלידה. בעיניי מאוד חשוב... ליצור סביבה טובה, שזה אומר גם מלווים, ולהחליט מי הוא המלווים שלי בלידה. אנשים שמרגיעים אותי ולא מלחיצים, ולא על פי נעים לי או לא נעים לי. מי שיהיה איתי, יש לו השפעה מאוד 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 חשובה על הלידה. הרבה פעמים אישה אומרת, אני לא יודעת אם אמא שלי תבוא איתי ללידה, או לא, לא נעים לי להגיד לה שלא, אז אני אומרת לה, יהיה לך נעים להיות, שהיא תהיה איתך, להיות לידה ערומה, היא תדאג לך, תלחיץ אותך, כלומר, כל הדברים האלה מאוד מאוד משמעותיים, וחשוב גם שהמלווה יעבור את הקורס.
כן.
אם לא יותר.
זהו, מה המלווה באמת צריך לדעת או לעשות? הוא יכול לעשות משהו בזמן שאני עכשיו בצירים כדי לעודד את הסביבה האוקסיטוצינית הזאת?
חד משמעית, כן. עצם זה שהמלווה לא בשוק,
זה כבר חשוב.
אנחנו רואים את זה הרבה פעמים שהם באים וגילו, הם חסרי עונים, הם לא יודעים מה לעשות. אז רואים את זה מאוד בין מלווה שעבר קורס ויודע מה זה התהליך הזה, לבין מלווה שאין לו מושג על התהליך. אז קודם כל פחות מרחם עלינו, הוא מבין שזה תהליך טבעי, ויש לו ממש טכניקות שהמלווה יכול לעשות, נקודות מגע, בעצם התמיכה שלו והרוגע שלו זה כבר חשוב בלידה. מי כמוך גם יודעת. נכון. אנחנו מרגישים את זה כל כך, בני זוג שרואים שהם עברו את התהליך הזה, וכמה הם משמעותיים, אז בקורס הם בעצם מקבלים המון כלים שהם יכולים להשפיע על הדעת.
האמת היא, שבגלל שאני מתעסקת בדיקור ושיאצו, וגם נשים בהיריון וחלדה מגיעות אליי לקליניקה, אז לימדתי באמת את בן הזוג שלי, כל מיני נקודות, את יודעת, בגב תחתון, באזורים שאנחנו קוראים להם מקדמי לידה, אוקיי? לא מזרזים, ותכף אני אסביר גם למה אני אומרת מקדמים. זה מאוד עזר לי שהוא ידע איפה לגעת ואיפה ללחוץ, וגם באיזה מגע אני רוצה שהוא ייגע בי. זה גם נורא חשוב, תדעת, כי יש נשים שאוהבות מגע קצת עמוק יותר, ויש נשים שלא רוצות את זה, כי זה כואב להם, וכאילו צריך ללמד את בן הזוג לפני לידה, כמו שאמרת, ההכנה. איך אני רוצה שתיגע בי, איך אני אוהבת שתיגע בי, כדי לא ליצור ברגע האמת, מה שנקרא מגע לא נעים, או
נכון, אבל חייבת להגיד שכל זה, גם חשוב שידע שהכל יכול להשתנות בלידה.
כן.
רגע אחד היא רוצה מגע מאוד חזק, ורגע אחד לא, ורגע רק רוצה שקט. ופתאום היא תרצה חיבוק חזק, אז גם להבין את זה, להבין מה עובר על האישה.
כן.
וברגע שאתה יודע לזהות את זה מבחוץ, אתה מלווה הרבה יותר פעיל ויעיל.
וואי, ממש עברתי את כל השלבים שעכשיו אמרת. זה היה רגע של חזק, חזק, ואז חלש, ואז
אז שיקח את זה שלא אישי, ויבין שזה חלק מהלידה, וגם אני מלמדת אותם, how to check without checking, כאילו, איך אנחנו בודקים, איזה שלב את נמצאת בלידה, בלי באמת לבדוק פתיחה, או דברים פנימיים.
וואו, זה ממש חשוב, איך אפשר לדעת דבר כזה?
יש כמה דברים, זה עולם שלם, זה פודקאסט בפני עצמו, איך בודקים בלי לבדוק, אבל זה סוג הקולות שהאישה משמיעה, התנועות שהיא עושה, ריח, המון דברים שאנחנו יכולים לזהות מבחוץ, וברגע שבן הזוג יודע את זה, אז זה מרגיע אותו. אני זוכרת שאפילו בעלי, הוא ממש ידע, אני ראיתי אותו כמה מחייך, הוא ידע שעברנו לשלב הבא. כל פעם הוא ידע איך אני עוברת. לפי ההתבוננות עליי בעצם.
תקשיבי, זה מדהים, כי יש באמת משהו גם בזה שכל איזה, טוב, אני לא יודעת להגיד כל כמה זמן, כי הזמן היה למורפל שם, אבל כל לא מעט זמן, מישהו נכנס, ולפעמים זה מישהו אחר, וכאילו, בוא נבדוק פתיחה.
אויש.
וזה גם תוקע את כל הסיפור הזה.
אתה חושב שאת ברגע מאוד מאוד אינטימי, את מכונסת בעצמך, את בפנים, ואז באים, בום, תפתחי רגע, תשכבי על הגב, תפתחי רגליים, מכניסים אצבעות, שזה מאוד מאוד כואב, בדרך כלל זה ילווה בעוד איזושהי הערה, אם לא יותר, שזה בדרך כלל גם דברים שמלחיצים אותנו, וזה גם תוקע את התהליך, ואז כאילו אני אומרת, די, אני לא יכולה לעמוד בזה, ושאישה אומרת, היא לא יכולה לעמוד בזה, זה כי הרבה פעמים כאילו מאפשרים. אז רק נגיעה מבחינת הבדיקות פתיחה, לא תמיד יש הכרח לבדיקות פתיחה, אנחנו רואים דווקא בלידות בית, לידות טבעיות, שלא בודקים פתיחה, כמעט. יש עוד סימנים לדעת איך הלידה מתקדמת.
גם כאילו זה לא כל כך רלוונטי, כי בעצם ברגע שיהיה את לחיצות
הרפלקס
האלה, אז נדע שקורית, זאת אומרת, בין לבין, זה לא כל כך רלוונטי אם זה 6, 8.
לא רק זה, שזה לא רלוונטי איזה פתיחה אנחנו, הבדיקת פתיחה היא הערכה לחלוטין. כי יודעת שמכניסים שתי אצבעות, ואז פשוט פותחים את האצבעות. עכשיו הצופות המאזינות לא יכולות לראות מה אני מדגימה, אבל זה בעצם פתיחה של שתי אצבעות, וזה הערכה לחלוטין. אז בודק אחד יכול להעריך שזה 5 סנטימטר, ואחד יכול להגיד שזה 8 סנטימטר, וזה מאוד 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 משפיע עלינו גם.
עלינו זה משפיע מחשבתית, כי אם נגיד אני, את סובלת נורא, מתאמצת, זה מרגישה שעוד שנייה זה קורה, ואז מישהו יבוא ויגיד לי, 6. זה כאילו, את זה כמו לקבל במבחן 60, את כזאת, מה? אני כבר רוצה את 100, כאילו, איך עוד לא הגעתי ל-10, וזה קצת מין תחושה של, יש לי עוד דרך נורא ארוכה לעבור, למרות שמ-6 ל-10 יכול לקחת לי גם כלום זמן, נכון?
כן, לגמרי. אין בכלל משמעות, בדיקת פתיחה זה פיקציה.
אוקיי.
זה לא רלוונטי כמעט בשום צורה. הפתיחה חשוב. עצמה, מאוד מאוד חשוב. מיוחד אם זה לא, חשוב לי להגיד את זה לאנשים שמקשיבות, שאם זה לא נעים לכן, אתם לא צריכות לעשות את הבדיקה הזאת. Mm-hmm. זה לא רלוונטי, יש עוד דרכים לדעת, ואפשר לגמרי להימנע. אני רק, גם לא רק שהבדיקה פתיחה עצמה היא לא רלוונטית, הקצב בין של ההתקדמות, אנחנו לא יכולים לדעת אותו.
נכון.
אני אתן בנגיעה, לידה שהייתי, יולדת הגיעה עם פתיחה 1.5, אמרו לה, תחזרי הביתה, כי את עדיין לטנטית, את עדיין בשלב ההתחלתי שלך. היא אמרה, אני לא חוזרת הביתה, כי משהו באינסטינקט שלה אמר שהלידה מתקדמת, אז היא לא רצתה לחזור. עשינו סיבוב, עיסויים, הסתובבנו במחלקה שם, וכעבור שעתיים היא הגיעה לפתיחה מלאה. מפתיחה 1.5. קוראת לזה התפתחות לידה סמויה. כלומר, הייתה התפתחות, היולדת הרגישה את זה, היא הבינה, הייתה מחוברת מאוד לעצמה ולאינסטינקטים, יולדת איפנו במלוא הדרה. אבל הבדיקת פתיחה, כל פעם בדקו 1.5, 1.5, כמה פעמים בדקו, ובסוף, בום, בבת אחת, זה נפתח, והייתה לידה טבעית ומדהימה, מה שהיה מתסכל, שהיא לא יכולה לקבל חדר. אז כל הזמן הזה של הלידה, הייתה צריכה להסתובב בחוץ.
להסתובב, הנה, את רואה, זה גם, זה בעייתי.
זה מאוד בעייתי, וזה שיח את דעתה, וזה היה מאוד לא נעים, אבל בסופו של דבר...
היא הצליחה
להתנתק, היא היה לה כלים... מדהים. של עשינו נשימות וקולות ודמיון מודרך, כל הכלים שאנחנו דיברנו, מההיפנו, והיו לה את הכלים כדי להצליח, לא להיות מוסחת ולשמור על עצמה.
יופי, זה מדהים, זה מה שאני כל כך אוהבת בגישה הזאת, בשיטה הזאת, ובכלל, ברעיון הזה של לבוא נורא מוכן ללידה.
לבוא מוכן.
כי את יודעת, יש הרבה דברים שיכולים לעזור לך, ויש הרבה דברים שיכולים במרכאות להפיל אותך.
חד משמעית, זה מסע.
חשוב.
זה מסע שיש לנו המון המון צמתים בו, ואנחנו צריכים לדעת, לקבל את ההחלטות, ולקחת את הפניות הנכונות.
לגמרי. אני רוצה מילה קטנה להגיד, התחלנו לדבר מקודם על עיסוי ומגע ונקודות מקדמות, ולפעמים מגיעות נשים את יודעת לקליניקה ואומרות, תקשיבי, אני כבר בשבוע 30 ובלה בלה בלה בלה, או 40, לא יכולה יותר, תעשי לי דיקור לזירוז.
חלאס עם הלידה.
אני רוצה ללדת. עליתי במדרגות, ירדתי במדרגות, הלכתי על חול, שתיתי מיץ כזה, תה כזה, שרתי, גלגלתי, מה, את יודעת, באמת, יש כל כך הרבה, שוב, באינטרנט, כן?
שופן.
בטח 300-400 תגובות לכל מישהי שרוצה ללדת על מה צריך לעשות. ואז הם אומרות, תעשי לי זירוז לידה. אז קודם כל, אני רק רוצה להגיד במילה אחת, חשוב שמאזינות ידעו את זה, כי יש עוד מטפלים כמוני שאולי לא מסבירים את זה. אין דבר כזה לצורך עניין דיקור לזירוז לידה. אנחנו לא כאילו שמים מחטים, ואז העובר מחליט שבא לו לצאת וזה קורה. אלא אנחנו עושים בטיפול, אגב, את מה שאת בעצם דיברת עליו בשיטה, אנחנו יוצרים סביבה אוקסיטוצינית, זאת אומרת, מטופלת בקליניקה שוכבת, ויש חושך נעים כזה, אור מומעם, ואנחנו שמים מחטים שדיקור באמת משחרר אנדרופינים, זה אנחנו יודעים, זה based medicine כאילו, זה משחרר אנדרופינים, ויש רגיעה, ויש כניסה, את יודעת, למקום שהוא באמת בטוח ונעים, ואפילו אנחנו שמים נקודות מרגיעות נפש, שככה האישה יכולה באמת קצת להירגע, זה הרעיון. אבל אנחנו לא מזרזים, לדעת, תינוק צריך לצאת מתי שהוא מרגיש שזה הזמן, והאישה מוכנה, יש פה תהליך קצת יותר מורכב מאשר רק לתקור.
בעצם זה שהיא מרגישה מוכנה, אז גם העובר מרגיש שיש לו לאן לצאת. אני חושבת שזה מחבר.
כן, את מכירה את זה שאת אומרת, טוב, קודם שהחדר יהיה מסודר, וכאילו עד שאת לא קנית את כל מה שרצית, ולא זה את לא...
מתקפת הכינון.
בדיוק, ואז כאילו הבית מסודר, פתאום את חרגיש צירים.
כן, כן.
כזה.
כי ברגע שהאימא פנויה ללדת, זה קורה, אני חושבת שאנחנו לא יכולות לזרז לידה, אנחנו יכולות לעכב לידה.
כן.
יכולות כאילו לעצור את הגוף מהתהליך.
זה לחלוטין.
אז ברגע שהם הגיעו אלייך, הן כבר מוכנות ללדת, הן רוצות ללדת. בדיוק. ואת עוזרת להן.
כן, ואז הרבה פעמים מקבל תודעות, בארבע בבוקר של אותו לילה, עם תינוק, אז אומרת לי, מדהים, מדהים, אבל שוב, אני אומרת להם, זה לא הדיקור, זה התחלנו איזושהי דרך, ואת יודעת, זה פתח משהו, זה משחרר.
לגמרי.
אגב, כשדיברנו על מלווים, ואת אמרת גם על מלווים, תבחרו את מי שאתם רוצים, זה נורא נכון, כי גם זה מעכב, כמו שאמרת, ויש קצת תרבות כזה, את יודעת, אני לא יודעת אם זה ישראלי, אולי גם בחול זה ככה, שכזה, את יודעת, הרבה אנשים מגיעים, ויש לך ככה, גם בחוץ אנשים שממתינים לך, וגם בתוך החדר לידה, ופתאום הדודה הגיעה, והוא, והחמותך, ואולי את לא ביחסים טובים איתה, כן ביחסים טובים איתה, לא משנה, ואז גם מלא עצות, אז אולי במקום הזה רק רציתי גם להוסיף, שבאמת כמה שפחות אנשים, ואת האנשים הבאמת נכונים לך.
ואין חוקים. יצא לי להיות בלידה, שהאבא של היולדת היה.
אוקיי?
אז אין חוקים. מי שעושה לך טוב.
נכון.
ואם את רוצה שגם האמא וגם הסבתא וגם הדודה, כי את יודעת שהם ירגיעו אותך, או אפילו השכנה, אז זה בסדר. אבל תהיה קשובה לעצמך, ולמי שעושה לך טוב. בדרך כלל שיש קשר משפחתי, או בדרך כלל אימא ובת, אז האימא מאוד מאוד דואגת, והדאגה הזאת מביאה יחד איתה לחץ, וזה מה שאנחנו לא רוצים בחדר לידה.
נכון, אני יכולה להיות בסטרס, כשאני, כאילו, מהתחושה הזאת שאימא שלי עכשיו מסתכלת עליי, ורואה אותי כאובה, ואני לא רוצה שאימא שלי תהיה, את יודעת, עצובה, או שתפחד, אז אני מייצרת לעצמי עוד רגשות שלילים. אוקיי, אז כאילו בעצם דיברנו על דמיון מודרך ועל נשימות ועל תנוחות ועל תנועתיות ועל מלווה טוב. יש עוד משהו בשיטה או בכלל בהכנה הזאת ללידה שאישה שצריכה ללדת, כדאי שהיא תדע, כדאי שהיא תעשה אולי?
לא, אני חושבת שדיברנו על הרוב.
בגדול על הכל.
כן, קצת, על
זה,
הכל.
זה קצת מחדד, אגב, שהתחלנו את השיחה בעולם מודרני, אז... נדמה שבהכל התקדמנו, ואנחנו סופר מודרניים, והגוף שלנו הוא הדבר היחיד שנשאר קדום.
הוא נשאר קדום.
נכון?
הוא אותו דבר.
ואנחנו לא יכולים לכפות עליו איזושהי מודרניזציה. לידה זה דבר
הוא טבעי. הוא טבעי לחלוטין, הוא לא אירוע חרום, ולכן גם צריך להתייחס אליו ככה. ורוב הלידות מתפתחות באופן טבעי. ופשוט אני חושבת שידע, ידע, ידע. בגלל שאנחנו מלאות בידע. לפעמים מלחיץ ושלילי, אז אנחנו צריכות לעשות איזשהו עשרה של אותם תכנים שיכולים להחליש אותנו או להפחיד אותנו, ובמקום זה להלביש את ההיפנו, כן. שזה בעצם ידע, ידע אמיתי וחיובי, וזה מה שאני חושבת שחשוב להגיע איתו ללידה.
לגמרי, זה עושה ממש חשק, את יודעת, לרצות להיכנס
ללדת. זה כיף.
ממש, כי כאילו, אני כאילו קצת שכחתי שזה כאבי נורא, פתאום אני אומרת, בא לי לנסות שוב, לראות איך זה.
האמת שאני כל כך התרגשתי לי, וחיכיתי כאילו ללידה. זה תהליך מדהים, והתחלנו את הפודקאסט שראיתי נשים שסיימו את הלידה בצורה, כל אחת בצורה אחרת.
כן.
והחלטתי ש זה פשוט השליחות והמטרה שלי זה שנשים ייצאו מחוזקות ומועצמות מהלידה שלהם. כי אנחנו רואים שזה פשוט יכול לקרות וחבל שלא.
נכון, ולך הייתה חוויה מדהימה, של לידה טבעית, כיף לך כמובן עם הידע שלך, איך לא. וכן, גם חשוב שרק נגיד שכל לידה היא שונה, נכון? זאת אומרת, ילדתי את הלידה הראשונה שלי, אין לזה באמת קשר ללידה הבאה וכולי.
לא. ובטח לא להגיד, האמא שלי ילדה ככה, אז אני ילד אחרת, אלא אם כן, הלידה של האמא הייתה טובה,
אז אפשר לקחת את זה.
אז אפשר לקחת. גנטיקה רק אם זה משהו חיובי.
אם זה טוב, אם לא, אנחנו אומרים, זה לא קשור.
לא, זה לא קשור לנו. אז אפשר, וכל אחד באמת שתאמין שהגוף שלה מוכן ללדת.
כן, זאת אומרת, אם יש כאן אישה, נגיד, שילדה ניתוח, לידה ראשונה בניתוח קיסרי אפילו, לידה השנייה שלה יכולה להיות לידה
טבעית ומדהימה.
ומדהימה.
הלידה הזאת שסיפרתי עם האחד וחצי, זה אחרי קיסרי, דרך אגב.
באמת?
כן. אבל יש מלא לידות כאלה, זה נקרא ויבק.
כן, נכון. וגם יש הרבה קטע כזה של לידות שניות, נכון? שלידה שנייה היא כאילו בדרך כלל קצת יותר מהירה או קלה.
כן, אבל חשוב לדעת, כי זה הרבה פעמים איזשהו הפקת לקחים. אז גם מי שלקראת לידה ראשונה, וחשוב שנציין את זה, הגוף שלך מוכן ללדת. את לא צריכה ללדת קודם כדי לדעת ללדת. אז גם לידות ראשונות יכולות להיות מדהימות וטובות, פשוט לבוא אליהן מוכנות.
אוקיי, מדהים. אז אני חושבת שכל מי שהזינה לנו היום, רוצה עכשיו ללדת. לנסות לראות.
הולך להיות פה בייבי בום.
ואני חושבת שככה, באמת, הטיפים האלה שנתת, טיפים, כאילו את העצות, הדברים האלה שאמרת, שבאמת אני חוזרת ואומרת לכל מי שמקשיבה, שבעצם את יכולה לעשות את זה בבית, ועדיף שכמה שיותר מוקדם. בתכלס אפילו, אם אני עוד לא בהיריון, תיאת, לעשות על עצמי עבודת דמיון מודרך ונשימות, זה גם יכול להיות לי נכון למצב סטרס סתם בחיים, אם אני טיפוס לחוץ.
לכל דבר, בכלל החיים.
אז לעשות הכנה מוקדמת, לבוא ללידה מוכנים, עם כמה שיותר ידע, נשימות, דמיון מודרך, הכל, תבואו גם לדיקור, תעשו תנועתיות, נלמד אתכם גם מה שאתם רוצים.
ללכת על כל הקופה.
אגב, מי שככה שמעה ורוצה, את יודעת, להגיע אלייך או להתעניין, כי אני יודעת שאת עושה גם בעצם סדנאות הכנה לידה, קורסים, איפה אפשר למצוא אותך בפייסבוק, רשתות?
אז אפשר למצוא אותי בפייסבוק, תימור נמדר, או הדף שלי בשביל האישה. אני מעבירה קורסים וסדנאות, כל הזמן מוזמנות בכיף לפנות אליי.
אנחנו נשים גם קישור לדף הפייסבוק שלך, אז מי שרוצה יכול להיכנס. אני ממש מודה לך שבאת היום.
זה כיף.
אני חושבת שנשים שמעצימות נשים בחוויית לידה, זה ממש אפילו חובה. את יודעת, אנחנו קצת לקחו מאיתנו את המקום הזה של הלידה למקומות אחרים, ואני חושבת שכל אישה יכולה לפחות לתת לעצמה את הניסיון, את הכלים האלה, וכמובן שבהנחה שהכל בסדר וכולם בריאים ותקינים, שלא, אז יש לנו, כמו שאמרנו, את מערכת הבריאות ויש את בית החולים ואנשים שהם דואגים לך, אבל חוויה כזו זו חוויה ממש מתנה לחיים, כי לידה זה,
וואו, זו מתנה.
מתנה. תודה רבה לך, ואני מקווה שכל אישה שככה הקשיבה היום, תנסה, תתאם.
לגמרי. תודה
שזמן. והרבה לידות טובות.
אמן.
תודה. ותודה לכם המאזינים שלי, שאתם שולחים לי פידבקים וכל מיני תגובות נהדרות, זה מחמם את הלב, אני נורא שמחה לדעת שהפודקאסט שלי נותן לכם תוכן אמיתי וכלים לכל מיני נושאים חשובים בחיים שלכם. אני מבקשת מכל מי שרוצה להציע רעיונות, לשאול שאלות, לבקש נושאים מסוימים לפודקאסט, תעקבו אחרי ברשתות, באינסטגרם, בפייסבוק, רפואה טבעית בעולם החדש, ואני מבטיחה לחזור אליכם כמה שיותר מהר. מאחלת לכולם הרבה בריאות, ושנצא מהמצב הזה כמה שיותר מהר, אבל עד אז אני כאן באונליין, עוזרת לכולכם לקבל את כל הכלים גם בימים האלה. אז תודה לכם ונתראה בפרק הבא.